שלום, אנחנו אם כן בהלכות יסודי התורה להרמב״ם בפרק א', התחלנו את ההלכות הראשונות ואנחנו נחזור שוב אל כמה הפרטים. בהלכה הראשונה של פרק א', בהלכות יסודי התורה, כותב רבינו הרמב״ם: יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. אבל מאיפה אני יודע שיש מצוי ראשון? כן, מאיפה נקודת ההתחלה? אומר הרמב״ם, אתה רוצה להתחיל פה, קודם כל תדע שיש אלוהים. בסדר, אבל מאיפה אני יודע? מה? לא שומע. רגש, נו, מה עוד? מציאות, מה עוד? התבוננות בטבע. השאלה היא מה הרמב״ם אומר. אז למה שהרמב״ם לא יענה את אחת התשובות שלכם? מקבל.
אומר לדע.
אבל איך תדע?
לא בעבר.
מה?
לידע,
נו, אז מה? להתחיל, נו, אז איך נדע? לא, הוא לא אומר. אני אגיד לכם את האמת, הרמב״ם לא אומר. אני אגיד לכם למה הוא לא אומר. עצם זה שהרמב״ם שותק ואיננו מסביר לנו כיצד אנחנו מגיעים לדעת מציאות השם, זה בא ללמד אותנו שמבחינתו של הרמב״ם זה לא משנה. זאת אומרת, איך אתה אישית הגעת לזה, לנקודת ההתחלה הזאת של מציאות השם, זה מצד האמת לא כל כך עקרוני לנו. כי אחרי שאתה יודע את זה, כבר יש לתורה מה לומר לך, וזה מה שהספר מלמד. אחרי שאתה מניע מציאות השם, יש לנו מה להסביר אותך. איך הגעת? כל אחד יגיע דרך שלו. כן. לא שומע. מה? כן, באמת יש מקום להידייק, מה שאתה אומר, שהידיעה דורשת מהלך שכלי. כן, לדעת, אצל הרמב״ם, וגם אצל עוד כמה חכמים, יש פה מעורבות של השכל בדבר. אבל, אז אולי הרמב״ם צריך להתחיל, לכתוב לנו בהתחלה, איך מגיעים לזה? אז הרמב״ם לא ראה לנכון לעשות את זה בספר הראשון. כי ברור שהאופן שבו האדם משיג את מציאות השם בהתחלה זה אופן לא נכון, או על כל פנים אופן לא מדויק, ורק אחרי זמן רב האדם יכול לעדן את התפיסה שלו ולהבין מדוע הוא יודע, מניין לו באמת לדעת על מציאות השם. אבל כאן, מה? יש מי שלא מגיע, נכון? אם לא הגעת, נגיד אתה לא מאמין שיש אלוהים, אז תורה לא מדברת אליך. אין מה לדבר, כן, אין מה לקרוא. זה כמו שהיה פעם איזה יהודי אחד, היה אצל הרב צבי יהודה קוק. הוא אמר, זמן רב למד אצלו, יום אחד הוא אומר לרב, זהו, כבוד הרב, אני רוצה עכשיו לקיים מצוות. אמר לו הרב, עוד לא, אתה לא מוכן לזה. אבל אני רוצה. אמר לו, עוד לא. טוב, כל פעם הוא היה דוחה אותו, תמיד התלמיד היה אומר, אני רוצה ללמוד על מצוות, אני רוצה לקיים מצוות. יום אחד הרב צבי יהודה אמר לו, זה מה? בסדר. בוא נפתח את ספר המצוות. ברקו עיניו, מצווה הראשונה, לדע שיש אלוה. טוב, סגר את הספר, הביא. כלומר, זה עוד לא ברור אצלו, אז מה? אז מה אתה מקיים מצוות אם היסוד חסר? כן? אם אינך מאמין. כן. זה הקדוש ברוך הוא אמר את זה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמעו. אבל זה הרמב״ם לא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד. עכשיו, חוץ מזה, כדי לעזוב את השם צריך לדעת אותו. כלומר, אותי עזבו ותורתי שמעו. אחרי שהם ידעו אותי ועזבו אותי, אז שישמרו את התורה בכל זאת, כי המאור שבא מחזירו למותיו. ככה זה בחזר. מה זה מחזירו? מחזירו לחוויה שכבר הייתה לו. אבל אם מעולם לא הייתה לו החוויה, איך אתה יכול בכלל להחזירו למותיו? כן, אבל הלוואי הזה, מה הוא אומר? שמי שידע אותי ועזבני, בכל זאת תשמור תורתי. אבל לא מי שלא ידע אותי מעולם. הבנת את הדיוק? כי מה זה לעזוב? בעברית, מה זה לעזוב? אם לא הייתי אף פעם שם, אני לא עוזב. לא? אז זה עברית פשוט. צריך לדעת לקרוא עברית. עכשיו, להאמין, ודאי, אם אדם לא מאמין, שלא יקיים מצוות. איך הוא יכול לקיים מצוות אם הוא לא מאמין? הרי יש לנו כלל. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בתנאי שיש לבבות. אבל אם אין לבבות, אז איזה לבבות יימשכו על ידי המעשים? כן. יפה. אז מה? ידחו, נכון, לכן יש 13 שנה בחיים של האדם שבהם אנחנו לא מבקשים ממנו לקיים מצוות. הדבר מצווה. מה עושים הדבר מצווה? בונים, בונים את הנפש, בונים את האמונה, בונים הרבה דברים. מתוך כך יש משמעות לקיום המצוות. עכשיו, אגב, זה כתוב מפורש ברשי, מה שאני אומר, ברשי, על הפסוק, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אומר רשי, קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזרותיי. לא קבלו גזרותיי, נקודה. קבלו מלכותי תחילה. מה זה שמה? מה פירוש שמה? מה זה לשמוע? מה? נכון, יפה. נכון? יפה. עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. זה משנה במסכת ברכות. זה סימן שהוא מאמין. אם באמת הוא לא מאמין, אז זה נכון. אם באמת הוא לא מאמין. אבל עד כדי, עד שיהודי באמת לא יאמין, צריך להתאמץ הרבה.
זה מוכיח. אני חושב על הגדרה אחרת, זה מאמין. עוד בהכרה פשוטה שלו מאמין.
לא, הכרה פשוטה זה לא אומר שום דבר. הרבה אנשים, למשל, מאמינים שהם מאמינים, ובאמת הם לא מאמינים. והרבה אנשים מאמינים שהם לא מאמינים, ובאמת הם כן מאמינים. זה עניין של הגדרה. וזה מאוד לא פשוט. כן, הרבה אנשים גם חושבים. יש אנשים שחושבים שהם חושבים. יש הרבה דברים.
לא, אני... מה הגדרה נכונה?
זה צריך מומחיות. זה מומחיות לדבר. לא, אני אומר. זה אחד הדברים שאנחנו לומדים מהכון מאיר. לברר מהם מושגי האמונה האמיתיים. כלומר, עד שהאדם יודע אם הוא מאמין או לא מאמין, הוא צריך לכל לדעת על מה מדובר. בדרך כלל, אתאיסטים אינם יודעים על מה הם מדברים. לכן, קשה מאוד למצוא אתאיסט אמיתי, לפחות בדור המיוחד. כי הוא לא יודע על מה מדובר. מה? פעם אחת, אני זוכר שבשלוש בלילה הגיע אליי המפקד, נמצא שמירה, מזל שלא ישמתי, עם כוס קפה, אמר לי, שרקי, אני רוצה לדבר איתך. אתה יודע, אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, מעניין, תגדיר לי מה זה קודם. אז הוא התחיל להסביר, ואז בסוף הוא הגיע למסקנה מביכה שהוא מאמין, הוא לא ידע את זה. כן, טוב. כן, לפי הרמב״ם אין הבדל. כן, להאמין זה לידע. זה ידיע, זאת אומרת, לעומת מה שמקובל בשפה ההמונית של להאמין, זה להתקשר למשהו שאני לא בדיוק מבין, ואני לא לגמרי בטוח, אבל אני מאמין בזה, כן? אצל הרמב״ם ההפך, האמונה זה הידיעה הברורה. כשאני יודע משהו בבירור, זה נקרא שאני מאמין בו. אתה עורך על הדעת. לא, אבל אתה צריך לדעת. הידיעה זה דבר... נכון. או על ידי לימוד, או על ידי כל מיני דברים אחרים. למשל, מי שנכח במעמד הר סיני, קשה לו לא להאמין, לא בגלל הלימוד, אלא בגלל המציאות. זאת אומרת, יש כל מיני אופנים וכל מיני צינורות וחוטים המקשרים את האדם מיסודות האמונה, וזה, הייתי אומר, במידה מסוימת אינדיבידואלי. למשל, כשהקדוש ברוך הוא נגלה לראשונה למשה, מה הוא אמר לו? אנוכי, אלוהי, מה? אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך אצל משה? עמרם. חז"ל אומרים, דיבר עמו בקול של עמרם אביו. אבל אני לא מבין. אני, אבא שלי זה לא עמרם. אבא שלי היא האישי, ואבא שלך האישי. זה לא עמרם. אז למה נאמר בתורה אנוכי, למה הדבר הזה נרשם לדורות? אנוכי אלוהי אביך, אברהם יצחק ויעקב זה האבות של כולנו. אבל אמרם זה היה אבא של משה ואהרון ומרים. אבל לא אבא שלנו. אלא התורה רצה ללמד לנו משהו חשוב. כשאתה רוצה להתקשר למושג הכולל של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה קודם כל עובר דרך הזיכרון האישי שלך, אלוהי אביך. וכאן החשיבות, כל אדם מתקשר לתורה או לאמונה דרך איזו שטות אישית שלו, והשטויות האלה הן חשובות, כיוון שזה הקישור שלו. לא זה, לכן לא לדלזל בזה. כן, למשל היה פעם יהודי אחד בבגדד, גם הבן איש חיים מספר את זה, היה יהודי בבגדד שרצה להתאסלם. אז לפי החוק שהיה מקובל אז בבגדד, כשאדם רצה לעבור מידת, אדם היה צריך קודם כל ללכת לראש העדה שלו, למשל אם הוא יהודי הוא צריך ללכת לרב, אם הוא מוסלמי הוא צריך ללכת לקאדי וכדומה, ורק אחרי שראש הדת שלו מנסה לשכנע אותו שלא להאמין, ובכל זאת רוצה להאמין, אז מקבלים אותו. אז כשראו הטורקים שיש איזה יהודי שרוצה להתאסלם, קראו לרב, זה היה הרב עבדאללה סומך, אמרו לו, דבר איתו. ניסה שעה שלמה לשכנע את הבן אדם לא להתאסלם, לא עזר לו. הרב כבר התייאש, הגיע למקום חבר ילדות של אותו יהודי. אמר לו, אתה יודע שאם אתה תתאסלם, אתה לעולם לא תטעם יותר את הטעם שיש לביצים בחמין של שבת. והוא לא התאסלם. אז יש אדם שתופסים אותו דרך החמין. ויש אדם שמה שתופס אותו זה שהוא אחר. יש אחד, הוא אוהד של ביתר, וכל הקישור שלו ליהדות זה דרך ביתר ירושלים. זה הקישור שלו. ועד רבה, כשיש גול הוא יודע שיש אלוהים. מה? הרבה דברים הם מתחילים מחוויה בלתי רציונלית. זאת אומרת, לא דבר המובנה בלוגיקה. זה לא כך. יש משהו אינטואיציית יסוד. וכל אדם מתקשר באופן אחר. לכן לא לזלזל בחוט האישי של כל אחד. עובדה. כמובן שזה לא מספיק. אחרי זה יש ביסוסים, אחרי זה יש העמקה. אבל אפשר לומר שהתנועה הראשונית של הנפש היא למעלה מן הסתר. ולכן הרמב״ם לא טרח בתחילת ספרו להגיד לנו איך אתה יודע. זה יסוד היסודות לעמוד החוכמות. אחר כך יש לזה הרבה הרבה השלכות, והרמב״ם ינסה להביא גם הוכחות למציאות השם ופסוקים על מציאות השם וכדומה. אה? לא שומע. התנועה הראשונית של הנפש זה האני. כמו שעכשיו אדם, פילוסוף אומר אני חושב, אז אני קודם לחושב. בסדר? או קודם מיליון, אותו דבר. אין לזה. אותו ביטוי. עכשיו, יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידע שיש. עכשיו פה אני רוצה להיכנס לגופו של עניין, ויחד איתכם להתקשות בקושייה ענקית. הרמב"ם אומר, יש אלוה. נכון? לידע שיש אלוה. זה בלוף אחד גדול, יודע שזה לא נכון. הוא יודע שזה לא נכון. הוא כותב בעצמו במורה נבוכים שהביטוי יש איננו נכון ביחס לאלוהים. כי אתה כשם שאתה לא יכול להגיד על אלוהים שהוא ירוק, ככה אתה לא יכול להגיד שהוא יש. מושגי ישות שייכים לקטגוריות, זה קטגוריה נבראת. אתה לא יכול להתחיל את ראשית ההכרה לכנות אותה בכינוי יש. אז להגיד יש אלוהים זה הקטנה, זה בלוף. אז אולי נגיד אין אלוהים, גם זה לא נכון, כי אין זה יש עם מינוס, זה ישות שלילית. כלומר, כשם שאינך יכול להגיד יש אלוהים, כך אינך יכול להגיד אין אלוהים, כך שכל הכיכורים יש אלוהים או אין אלוהים הם מיותרים לחלוטין, כי הם מדברים על, מדברים במונחים לא נכונים. מובן? כמו שלמשל, אין זה נכון לומר לשאול שאלה כזאת, האם האור של הפלורסנט הוא מלוח או מתוק? מה אתם אומרים? מה התשובה באמת? אז אין לך תשובה, אתה לא יודע, אה? אתה לא יודע, אתה לא יודע את התשובה. זאת לא שאלה. יש שאלות שאין להם תשובות, ויש תשובות שאין להם שאלות. זאת אומרת, מה? הם לא קיים. זאת לא שאלה, כי השאלה נשאלה במונחים שלא שייכים לעניין. אז כמו כן, השאלה יש אלוהים או אין אלוהים, היא נשאלת במונחים לא מדויקים. זה כמו שאדם, נגיד, אז זה רוב בן אדם מבינים שאי אפשר לשאול מה, מה, או, כמה סנטימטרים אלוהים, נכון? כמה, מה האורך שלו? לא שאלה, נכון? אז מה, אין לו אורך? איך זה? כן? אז כמו כן גם מושגים של יש ואין, הם מושגים לא נכונים. אז איך הרמב״ם פה משתמש במושג הזה? מבלף אותנו, כן. אה? לא שומע. ברגע שזה בכלים שלנו, אז איך אתה יכול לעשות מזה יסוד האמונה? עד כדי כך שמי שלא יהיה לו הכלים האלה, הוא ייחשב לאפיקורוס. יש, אבל זה לא נכון שיש. אז אתה יכול להגיד, יסוד היסודות, עמוד החומות, לידע שהנבראים נבראו, שהמצויים נבראו. זה הייתי מקבל. שיש מי ש... להגיד יש, אתה כבר נותן הגדרה, והגדרה הזאת היא מסובכת, היא לא פשוטה בכלל. כן, איתה. לא שומע, מה? אבל זה לא מה שהוא אומר, הרמב"ם. הוא אומר, היסוד הוא קודם כל שהוא יש, והוא ימציא את כל נמצא. וזה לא נכון, אבל. מה? אז אם זה טרמינולוגיה לא נכונה, אז לא ישתמש בה.
זה מתורגם מערבית.
המילה שם. המילה שם מתורגם מערבית. כן. אז אפשר לא לדבר. מי חייב אותו לדבר? הוא לא יכול לדבר. אני פה ודאי מגדיל לקשה. ודאי שהרמב״ם יודע מה שאני אומר, אבל צריך להבין למה הרמב״ם כותב את זה. אני רוצה פה להסביר משהו. מה? לידע... לא, לידע זה אתה יכול להגיד על ידי לימוד. נכון, נכון, בסדר, אז גם עוד, גם בזה. אבל מספיק לנו קושיה אחת, בינתיים. כן? אני רוצה פה להקדים לכם משהו. יש ביהדות מה שנקרא עיקרי אמונה. מכירים? עיקרי אמונה. כמה עיקרי אמונה יש? 13. מי סיפר לכם ש 13 עיקרי? הרמב״ם, הרמב״ם אמר ש 13 עיקרי. רק רגע, לפני הרמב״ם מישהו קבע עיקרי? אף אחד. הרמב״ם היה ראשון, ממשה רבנו עברו עד הרמב״ם 2700 שנה, ואחרי 2700 שנה מישהו נזכר שצריך לרשום עיקרים ליהדות, כתב 13 עיקרים. זה כבר דבר תמוע, מה פתאום לכתוב עיקרים ליהדות? אם אף אחד לא כתב, אז למה אתה כותב? אבל עם הזמן ירגישו חכמי ישראל, טוב, זה ברור שאם הרמב״ם אמרה נכון לכתוב, זה יש היה צורך דורו, כן? הוא הבין שהדברים לא לגמרי ברורים, אז כותבים. מתי כותבים משהו? כשהוא לא ברור. כשדבר הוא ברור, לא כותבים אותו. ואחר כך חכמי ישראל הרגישו ש-13 עיקרים זה הרבה, הרבה מדי. איך אפשר להאמין בבת אחת ב-13 דברים? הנפש שלי מפוזרת. להתרכז בדבר אחד זה קשה, בשתיים אין מה לדבר. 13 דברים בבת אחת? לכן היו מחכמי ישראל שנטו לצמצם את מספר העיקרים. היה יהודי אחד, רבנו חסדאי קרסקס בספרד, כתב ספר חשוב בשם אור השם, ובספר הזה הוא צמצם את מספר העיקרים מ-13 ל-6. אחר כך קם תלמידו של רבנו חסדאי קרסקס, רבי יוסף אלבו. רבי יוסף אלבו בספר העיקרים מצמצם את מספר העיקרים ל-3, קומפקטי יותר. שהן מציאות השם, מה שאנחנו לומדים כאן, תורה מן השמיים ושכר ועונש. וזה הוא כלל הכל. הוא אומר, כל מה שכתב הרמב״ם זה כלול בשלושה דברים האלה: מציאות השם, שכר ועונש ותורה מן השמיים. אחר כך, אחרי רבי יוסף אלבו קמו חכמים, הרשב"ץ ומהר"ל מפראג, אמרו 3 זה הרבה. פעם בשלושה דברים. אמרו, די בעיקר אחד בלבד לכל. מהו העיקר? הכולל כל היהדות, לדעתכם, ואני גם אגלה לכם רמז, זה אחד מתוך שלושה. יפה, קיבלנו לפחות שלוש תשובות שונות.
זה מה שהרמב"ם אומר יש?
כן. או מן השמיים, או מציאות השף, או... התשובה היא, תורה מן השמיים. ויש איזה, טוב, יש סיבה, כלומר, לוגית, ויש סיבה מהותית. הלוגית היא פשוט, אם אתה אומר שתורה מן השמיים, אז מן השמיים יש מישהו שנתן אותה, והתורה הזאת כוללת צרה ועונש, אז בתורה מן השמיים זה כולל הכל. זה, הייתי אומר, קומפקטי יותר. אז אתה מתהלך עכשיו ביד, תורה מן השמיים, זהו כל התורה כולה. אבל יש משהו יותר מהותי. והוא שבאמת, שכר ועונש, מציאות השם, זה לא הגיוני בכלל שאלו יהיו עיקרים. כי מה זה שכר ועונש? שכר ועונש, זאת ההנחה, שלכל מעשה יש תוצאה. נו, תודה רבה, לא הייתי צריכים אמונה בשביל זה. כל אחד יודע. אלא מה תגיד מציאות השם? מציאות השם זה מושג שקרי. זה לא מושג אמיתי. זה איזה מין הפשטה פילוסופית. אתה מדבר על השם כבעל מציאות. ואז אתה בעצם מצמצם אותו לתבניות המחשבה שלך, האנושיות. וזה הייתה טענתו של למשל אמנואל קאנט נגד דקארט. היה גוי אחד בשם דקארט, הוא כתב הוכחה למציאות השם. הביא מספר הוכחות למציאות השם. אמר לו קאנט, כתב נגדו קאנט, יפה מאוד, הביא את ההוכחות למציאות השם. מי מכריח את מציאות האלוהים? התבונה שלך. אז האלוהים הוא הכרח של התבונה. מי אמר שהתבונה שלך זה נכון? אנחנו רק יכולים להוכיח מזה שהאדם הוא יצור כזה שמחשבתו מכריחה אותו לחשוב שיש אלוהים. זה לא אומר שיש. זאת אומרת שהמושג של מציאות השם הוא לא מושג שאתה יכול לבנות עליו את האמונה. הוא מושג תיאורטי. אז על מה אתה כן יכול לדבר? אתה יכול לדבר על דבר אחד בלבד. על חוויה בלתי אמצעית. מיידית. שזה הנבואה. כלומר, הנבואה היא עובדה ניתנת לתיעוד ולמדידה. במילים אחרות, אני לא יודע, אני אגיד את זה אולי בצורה קצת קיצונית, אני לא יודע אם יש אלוהים, אבל בטוח שהוא מדבר. מובן? כלומר, אנחנו לא מדברים על המציאות המופשטת, אנחנו מדברים על הופעתה אלינו. וההופעה זה דבר שבהחלט אפשר לחוות, אפשר לתעד, אפשר להוכיח וכדומה. אבל יש עוד משהו. המושג של מציאות השם הוא מושג סטטי בנפש. בעוד שהדיבור, הנבואה, זה מושג דינמי, חי. טובה? כן, מציאות השם זה אומר. הוא בעצם מושג חסר משמעות מבחינתם. אבל הנבואה, הדיבור, זה מושג, זה מושג דינמי, חי. חזרתי את המשפט? מה? בבקשה. כן. דרכי הנהגה זה כבר התגלויות, זה לא... אתה מדבר על ההופעה, לא על השורש. מה?
ההופעה זו עובדה שמקבל אותה הופעה, אם אני לא קיים, אז זה עדיין שההופעה
קיים. נכון. המציאות
היא
בכלל
השורש
שקורא. למה? המציאות, נכון. המציאות היא בכלל הופעה. במחילה מכבודו, מציאות השם זה מושג שאנחנו ממציאים אותו. לא, זה מושג שאנחנו ממציאים אותו. הוא גם לא נכון. כי המושג של מציאות זה קטגוריה של המחשבה שלי. והריבונו של עולם הוא למעלה מזה.
למה
שאני שומע
זה
קטגוריה
של האוזן
שלי. נכון, זה אמת, אמת. ורק בזה אתה יכול להאמין. זאת אומרת, זה בעצם כל ספר הכוזרי בנוי על זה. שאין האמונה הישראלית בנויה על הפשטה פילוסופית, כי על זה אפשר להתווכח. אתה הוכחת ככה, אני חושב אחרת. אלא אנחנו מדברים אך ורק על עובדה היסטורית של ההתגלות. עובדה היסטורית של התגלות זה הרבה יותר חזק מכל פלפול פילוסופי. היה מה? ההגל, נכון? מכאן, מכאן ראייה, לא, ההפך, ההפך, זה מה שמוכיח שהעגל לא היה כפירה. נכון, כך אומר רב יהודה הלוי, שהעגל לא היה כפירה בנבואה ולא במעשה בראשית ולא בכלום. אלא הוא מסביר שמה מדוע עשו את העגל, אבל לא בגלל שלא האמינו, לא חדלו מלהאמין. מה? עבודה זרה בעולם הייתה מה? הייתה מה?
לא הייתה
מה,
הייתה
כפירה. הייתה כפירה ועודף. בראשון, בהתחלה, כן, נכון, אתה צודק, אתה צודק. כן. כי להגיד יש, זה להעמיד מכנה משותף בין הנמצאים לבין הבורא. נביא לך דוגמה. הקוס הזאת קיימת, אני קיים, נכון? הסטנדר הזה גם קיים, וגם אלוהים קיים. אם כן יש מכנה משותף. חס ושלום. אלמיתי דמיוני וישווה יומר קדוש. מה? לא שומע? אבל האלוהות לא חוברת אל העולם. ריבונו של העולם הוא לא העולם. אז כל מה שתוכל לחשוב ולהגיד ולהגות ולהרגיש ביחס למציאות, לא תוכל לייחס אל מקור המציאות, מקור העולם, מקור ההוויה. אתה לא יכול. לא, העולם הוא לא חלק, כי לאלוהים אין חלקים. אתה יכול לחתוך לחלקים חתיכת עץ, אתה לא יכול לחתוך את אלוהים לחתיכות. מה זה להיכנס באינסוף? זה מושגים של הרגש, מושגים של הדמיון. אבל בשכל אתה לא יכול להגיד דברים כאלה. ולמעלה מכל מחשבה, נכון? איך כתוב שם בפתיחת אליהו? לת מחשבה, תפיסה בך, כלל. בסוף, לא מבין, אחד לא מבין, באמת, אחד לא מבין, כן. שם דבר מה? על? אבל ברגע שאתה יכול לספור, זה לא אלוהות? ברגע שאתה יכול לספור, זה לא אלוהות? אבל ברגע שאתה אמרת יש, אז אתה כבר לא מדבר על האינסוף. ועוד כאלה, זה נכון, זאת יהודה. אני הופעה, גם אתה הופעה. ואתה זה לא אני. אנחנו לא נמשך על הוכחה. אנחנו עכשיו לא מדברים על הוכחה, אנחנו מדברים על משהו אחר. לא, לא על זה אנחנו מדברים. אני כבר מדבר בערך איזה רבע שעה על משהו אחר לגמרי. אני מדבר על השאלה, מה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר יש. זה הכל. ואני, במשך רבע שעה, ניסיתי להסביר מדוע המושג הזה הוא לא לגיטימי לכאורה. בסדר? זה לא מוכיח, הנושא שלו זה לא להוכיח עכשיו. תרד מהוכחה, לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו מנסים להגיד כל מה הוא אומר. כשאתה אומר על האלוהים יש, זה סימן שאלוהים ניתן להגדרה בתור ישות. ברור? וזה לכאורה עבודה זרה לומר את זה. ברור? זה כמו שיש איזה ביטוי אלילי שמצוי היום בשוק, כוח עליון. מכירים? את הביטוי האלילי הזה? מה? זה ביטוי אלילי מובהק. כן? יש, ולהגיד כוח עליון. זאת אומרת, זה בא להגדיר את האלוהות בתור כוח. יש לך תחושה? שאלה? כן, זה בא להגדיר את האלוהות בתור כוח. זה הלא, כוח. זה אני מכיר כוח. יש כוח הגרביטציה, יש כוח הדבקות במטרה, יש כוח הרצון, יש כוח אלקטרומגנטי. אני יודע מה זה כוחות. אז להגיד כוח עליון, זה להכניס את האלוהות בהגדרת הכוח. כוחנות. כן? מה? אה? אותו דבר, אני אומר, אני עכשיו דן במושג כוח עליון, אז לא לעבור למושג אחר. אני דן עכשיו במושג כוח עליון, כן? אז כוח עליון זה גם כן בעיה, זאת בעצם מחשבה שמצמצמת את האלוהות להיותה כוח. אבל בתנ"ך כתוב, שדאי, כתוב ביום, שדאי לא מצנוהו שגי כוח. כי מאיתו כל כוח, אבל הוא עצמו לא כוח.
אם לא הבעיה היא שאין לנו מילים להגדיר משהו שהוא מעל לכל, ואז אנחנו לא כוח היום בגלל להפריד אותו ממשהו אחר.
זה לא פשוט.
אבל אין לנו מילים.
נגיד לך משהו, יש בעיה.
כל
מילה
שנגיד זה עניין
של... נכון, לכן אמר דוד המלך, לך דומיה. תהילה, נכון? יותר טוב לשתות. וזה באמת הבעיה, כי ברגע שאנחנו נותנים את המושגים האלה, כוח עליון, אנחנו מזמינים באופן מיידי את הכופר. כי הכופר יבוא ויאמר, אני מרגיש באופן אינטואיטיבי שמה שאתה המאמין אומר זה לא נכון. אז נגיד, ברגע שהוא שומע את המאמין אומר, יש אלוהים, הכופר מרגיש צורך לדחות את זה. אבל אין לו דרך לדחות את זה, אלא על ידי האמירה, שגם היא מטופשת, האמירה אין אלוהים. אבל זה גם שטויות. כן? היו צריכים בעצם לרדת מן הוויכוח הזה בכלל, אם יש אלוהים או אין אלוהים, כי זה ויכוח לא אמיתי. היה צריך לדון בשאלה אחרת לגמרי, האם ישנה התגלות או אין התגלות. זהו הנושא האמיתי. כן, בבקשה. תגיד משהו, לא? אה, כן, אחר. לא שומע. כן. נכון, על זה יש מה לדון. האם הם צודקים או לא צודקים? על זה יש מה לדון. בסדר, כן, בבקשה.
אפשר לומר, יש בורא לעולם?
אפשר בתנאי אחד.
או יש מנהיג לעולם?
אפשר בתנאי אחד, שאתה לא לוקח את עצמך ברצינות. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים במונחים, הגדרות, עם חוש הומור, זאת אומרת, ידיעה שאנחנו מדברים רק בגלל קוצר שכלנו וקוצר יכולת הבאתנו, מותר. ברגע ששוכחים את זה, אתה נופל לתוך סכנת עבודה זרה. לכן מותר. לכן אמרתי שמותר. גם הרמב״ם כתב יש. למרות שהוא יודע, למרות שהוא יודע שהביטוי הזה לא מדויק. למה בכל זאת הרמב״ם יתיר לעצמו? כי הרמב״ם מבחין במורה נבוכים עצמו בין אמיתות הראויות להמון ואמיתות הראויות ליחידי סגולה. ושם הרמב״ם במורה נבוכים אומר כך, אם אתה תגיד להמון שמושג הישות הוא לא נכון ביחס לאלוהות, אז יחשבו שאין אלוהים. זהו, ולכן מותר להגיד יש, למרות שגם זה לא נכון וגם זה לא נכון. בסדר? כן. זה שמות. נכון. נכון, זה כן. ברור. אבל זה לא מה שפה הרמב״ם אומר. הוא לא אומר יש השם או יש אלוהים. עכשיו, כן. אפשר גם
לי. לא,
אז המסר, איך עבר? איך המסר של מציאות השם עבר אלינו? דרך התורה שלו. לכן אתה יכול לדבר על הדיבור האלוהי. זה כן, זה אפשר. הדברים כאלה. גם בתורה לא תמצא. אין שום פסוק בתורה אומר יש אלוהים.
כתוב, היה שבא מבלדה.
היה שבא מבלדה. מי ברא אלה? בתור שאלה, זה מאוד מעניין, שכל הפסוקים שאתה מביא זה שאלות. כל הפסוקים שאתה מביא זה שאלות. זאת אומרת, דרך השאלה אתה יכול להגיע. ופה הרמב״ם עושה משהו אחר, הוא נותן תשובה. הוא אומר, יש.
מבשריח
זה לא. מבשריח זה, כן. הוא לא אמר יש.
הקדוש
ברוך הוא אומר, יפה מאוד. מה אומר הקדוש ברוך הוא? זה אחרי אומר הקדוש ברוך הוא, לא אמר, כי בקולות וברקים יסוד היסודות זה עמוד החוכמות לדע שיש שם אלו. תראו באמת גם איך שהרמב״ם מביא בהמשך את הדברים, מאוד מעניין, בהלכה ו. הלכה ו. וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. אתם רואים פה את התהום הפעורה בין מה שנאמר בהלכות הראשונות לבין מה שהוא אומר כאן. עד עכשיו דיברנו על מושג אבסטרקטי, פילוסופי. ועכשיו, איך זה מגיע להיות מצוות עשה? דרך מעשה היסטורי, שמישהו דיבר עם מישהו, אנוכי, דבר שעכשיו לא ידענו עד, לא ידענו עד עכשיו, שהאלוה הזה גם יודע להגיד אני. האלוה של הפילוסופים, הוא יודע לעשות כמה דברים, הוא יודע לחשוב, האלוה של הפילוסופים, הוא יודע להיות קיים, הוא יודע להיות מקור כל קטגוריית חשיבה, אבל הוא לא יודע להגיד אני, האלוה של הפילוסופים. אלוהי ישראל מתגלה לא בתור ישות, בתור משהו, הוא מתגלה בתור אישיות, בתור מישהו, בתור בעל רצון. אז איך אנחנו מנסים, מה? יפה, הוא נגלה לאדם, נכון? אז מה? נגלה לאדם, אמרנו, כלומר, מבחינתנו, אתה יכול לדבר על האלוה בתור מישהו, אבל לא בתור מושג אבסטרקטי מופשט, כי אז אתה מצמצם את האינסופיות שלו. כאן צריך לנושא פה להעמיק את הנקודה הזאת. כשאני אומר מישהו, או כשאני אומר משהו, מה יותר מצומצם? מה או מי? אתה אומר מישהו זה יותר מצומצם. מה?
מה זה דבר מסוים?
זאת מחלוקת בין הפילוסופים ללוויים. הפילוסופים אומרים שלהגדיר את אלוהים בתור, להגיד על אלוהים שהוא מישהו, זה לצמצם אותו, כי זה מישהו זה ולא מישהו אחר, נכון? ככה חושבים הפילוסופים, לכן הם מעדיפים הגדרות אבסטרקטיות. כן, נכון.
יותר, לא כמו זה, לא כמו
נכון, בסדר. זה הגדרות פילוסופיות יחסית, וגם בקראת אליהו, זה יחסית פילוסופי. עכשיו, לעומת זה, אנחנו תלמידי משה רבנו מבינים כך, שלהגיד על האלוהות שהוא משהו, זה עד רבה להגדיר אותו. גם אם זה הגדרה דרך השלילה, זה להגדיר אותו. מה שאל כן, האישיות היא אינסוף. הוכיח לכם את זה מתוך הספר הקדוש, הנסיך הקטן, בפרק א', פסוק כ' ב', שם הנסיך הקטן מספר, המחבר דווקא שם אומר, כשאתה בא למבוגרים, ואתה אומר, יש לי חבר עם עיניים טובות וחיוך על הפנים, שאוהב פרפרים. אז הם שואלים, כמה הוא שוקל, איפה הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. ואז הם חושבים שהם יודעים מי החבר שלו. מה הוא רוצה לומר שם, המחבר? הוא רוצה להגיד דבר כזה. כשאתה נותן הגדרות פורמליות, אתה יודע משהו, אבל אתה בעצם לא יודע כלום. מה שאין כדרך אהבת הפרפרים והחיוך על הפנים והעיניים הטובות של החבר שלי, אני פגשתי מה שלא ניתן לצמצום בהגדרה. בפנים אני פוגש את האינסוף שבאדם. לכן, עד רבה, האמירה שהאלוה הוא מישהו, זה מה ששומר על יסוד. איך, למה הוא שאל מי? למה הוא לא שאל מה השם? מסיבה פשוטה. כשבאו אליו משה ואהרון, אמרו לו, השם שלח או שלח, סימן שהוא מישהו. אז אני רוצה לדעת מי הוא, מי השם. הוא שאל שאלה נכונה פרו. נכון? מה היה חסר לו אם כן? הוא כבר ידע לשאול מי. מה הוא לא ידע לשאול? אלה. נכון? מי? ברא אלה, נכון? מי? זה שתי אותיות של שם אלוהים. אלה. א', למד ו-ה, זה חסר. חסר לו שלוש אותות, נכון? למען שיתי אותותיי, אלה, בקרבו. היה חסר לו א', למד ו-ה, ואכן שלחתי לו את המכות כדי להשלים בו. ואז הוא ידע מי ברא אלה. בבקשה. אכן יש השם במקום הזה. אכן יש השם במקום הזה. איך הוא יכול להגיד יש? איך הוא אמר בכלל את המילה יש? טוב, שם המילה יש אין כוונתה כמו בשפה הפילוסופית. כלומר, לא שיעקב פתאום הבין שיש אלוהים. עד עכשיו משה יעקב הסתפק, או אולי היה אתאיסט או אגנוסטיקאי, ועכשיו, אכן יש השם. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר שהשם יש לו במקום הזה. כלומר, הוא ראה שיש פה שפע התגלות. עד רבה, השם שהוא גילה במקום הזה זה ההתגלות, לא המקור. לא. כי הרמב״ם לא מדבר פה על הנבואה, הוא מדבר על המציאות. מציאות השם. כן. לא שומע. מה זה משנה? אבל התפיסה שלנו בא מאיתנו. רגע, או שאנחנו מבינים את המילים שאנחנו משתמשים בהם, או שלא. כי אם אתה אומר שאנחנו מדברים במילים שאנחנו לא מבינים את משמעותם, אז מפנדים מבחינתנו כל מילה היא טובה פה. יכולת להגיד גם צ'יפופו. מה זה הגדרה חלקית? המושג של חלק אצלו לא קיים. אתה מדבר כזה על חלקים. אני לא יודע מה זה חלקים. או שזה, או שאתה יודע, או שאתה לא יודע. הוא מבין או לא מבין. אין לך חלקית. אני לא גמיש. טוב. כי מישהו זה בהגדרה אינסוף. כי אין גבול לאישיות. כשדבר על אישיות במובן האמיתי של המילה, אתה פוגש מציאות ללא גבול. אם לא, זה לא מישהו, זה משהו. זה כמו שאתה רואה ברחוב משהו שעומד על שתי רגליים, ויש לו שתי ידיים, ויש לו קומטה על הראש, ונשק, ומדים ירוקים. ואתה רואה אותו מאחורה. מה זה? זה חייב. עכשיו אתה מסתכל על בין הפנים. מה זה? זה יוסף. אתה תהבדל? עד עכשיו הוא היה משהו. הוא מילה פונקציה, הוא בעצם לא חשוב, כי יכול לבוא חייל אחר וגם כן יליפו חייל. אבל יוסי יש רק אחד, ודווקא מה שאני פוגש ביוסי הוא למעלה מכל הגדרה. אני יכול לדבר קצת, זה אחד שאוהב פרפרים וזה אחד, אבל זה תמיד לא יהיה זה. לכן דווקא המישהו זה אינסופי. כן, גם זה. אבל מי זה יוסי באמת? כמו שפעם יש איזה תלמיד חכם אחד בירושלים שהילדה שלו אמרה הנה אבא, אז הוא אמר לא, זה הבטן של אבא. הלא, זה האח של אבא. איפה אבא? הוא עושה את האוזניים. בסוף התחילה לבכות, איפה אבא? מה? הוא יודע מי מדבר עמו. טוב. אז לכן, מה שאומר כאן הרמב״ם, ועל החבב, וידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהי. זאת אומרת, דרך העובדה ההיסטורית, עם הדיבור. ומעניין, הקדוש ברוך הוא גם לא אמר, אנוכי השם אלוהיך שברא את העולם. גם זה אפשר היה לומר. אלא דיבר על מציאות היסטורית. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה בדור שאלה. אתה מוסיף כבר, יש לא כתובים. לא נאמר, שאלת חכם חצי תשובה. זאת אומרת, אם תשאל את השאלה הנכונה, אז אתה מתחיל לדעת. לא? הבריא שנותן תשובה ברורה, אתה סגרת את המושגים. האמונה זה דבר חי ודינמי. כן? נגיד, אדם אומר לאשתו, אני אוהב אותך. תגדיר. מה אתה מתכוון בדיוק? ברגע שמכניסים זה להגדרות, מדויקות. זה כבר לא זה?
הוא בורק קצת הארץ.
לא יאה ולא יגע, אין חקר לתבונתו. נכון? מה זה אין חקר לתבונתו? כל מה שאמרת. כל מה שאמרת, אין חקר למה ש... כן, למשל, יברכו שם כבודך, ומרומם על כל בחר אותי לך. מותר לברך, אבל תצר לדעת, ומרומם על כל בחר אותי לך. כן. נכון. לא, ההפך. להאמין שיש מי שיכול להתגלות, זה מושג חסר משמעות. אני יכול להתוודא על העובדה, לעובדה של הדיבור. זה הרבה יותר רציני מכל דבר. גם אחרי הנבואה, אתה לא יודע איך להגדיר למעלה.
אבל
אז אתה יכול, לא, יכול להגיד, מי שדיבר עם מי. זאת אומרת, אתה תגיד יכול לדבר, מי שהוציאני ממצרים. כי כל זה מדבר על היחס אליך. זה אתה יכול להגיד. לדעת שהשם הוציאך ממצרים. כן. תראה, זה, אתה להגיד משהו. האם יש נטייה טבעית לאדם לסבור ש, שגורם חיצוני להוויה יתערב לו בתוך החיים שלו? האם זה טבעי לחשוב? זה לא טבעי. ולרוב, התוודאו למציאות הזאת, לא האמינו, בצדק. זה בסדר או לא להאמין. זאת אומרת, אנשים חושבים, האמונה זה דבר טבעי, מובן מאליו. כי רוב העולם הם עובדי עבודה זרה, או אתאיסטים. ברור שזה לא יכול להיות. מה, אנחנו יותר חכמים מכל העולם? של... כן, אנוכי השם ידוקה שרוצה לך מרץ מצרים. רש"י, בתחילת התורה, שואל שאלה יפה. אמר רבי יצחק, מכירים את רש"י הראשון על התורה? מכיר את רש"י? אמר רבי יצחק, לא צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית. כל אדם קצת רציני לא מבין את דברי רש"י, כי הרי זה חשוב לו לדעת שהעולם נברא. אני חושב, לא? והרמב"ן שואל על רש"י,
זה תורה, אבל זה תורה, לא תפקיד
להתחיל
את
ההיסטוריה, אבל ההיסטוריה הזאת זה יסוד האמון רמב"ן.
זה נוכל לעולם
אבל זה שהעולם נברא,
זה
זה שהעולם נברא, זה יסוד באמונה מסכים לכולם, בסדר, לא חשוב לדעת, לא רק לעם ישראל, אז מה?
ועם ישראל זה
יציאת מצרים, אבל יש הרבה דברים בתורה שהם גם לכל העולם, אז מה? רק מה שבשבילנו כתוב בתורה?
זה לא, מה
שבשביל
זה יש משהו מיוחד, בגלל יציאת מצרים, את היתר הוא דורש מכולם, לא רק
מהם
ישראל, כולם חייבים
בעולם ישראל,
אז זה גם
יהיה מנוח. נו, אז בסדר, אז שיהיה כתוב בשביל נוח, מה יש? אז מה?
אבל התורה היא לא תפקידה בני נוח,
למה לא? הרי לפי רש"י התורה לא נתקלה בשביל ישראל. אומר שאם יאמרו מות העולם נשים אתם, הם אומרים להם הסימן, סימן, סימן, סימן שלפי רש"י, בשביל מי נכתבה התורה שבכתב? לגוי.
לא, ההתחלה,
אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. לא, זה לא פשוט בכלל, כי לכאורה התורה לא הייתה צריכה להיכתב בכלל. אם זה רק בשביל עם ישראל, אתה יכול להישאר תורה שבעל פה. זה שנכתבה בתור ספר, יש לזה תפקיד אוניברסלי. אבל טוב, זה לא כל כך עניין לנו בדרך. אני יודע להבין פה את דברי רש"י. למה רש"י אומר, מה טעם פתח בבראשית? אם הייתי שואל פילוסוף, איזה חלק של התורה מצא חן בעיניך הכי הרבה? בראשית? שמה, סוף סוף קיבלתי תשובה לכל מיני שאלות שאלתי את עצמי. בסדר, אבל זה מעניין, לפחות הדיון שמה זה דן בשאלה רצינית, ראשית המציאות, זה דבר רציני. אלא מבינים כנראה שלרש"י יש הנחת יסוד אופיינית ליהודים, בין ששום ידיעה מטאפיזית מעניינת אותנו של עצמה, אלא אם כן יש לה מעשית, או מה לעשות, או פוליטית, שיאמרו מות העולם, לא משנה. אבל ידיעה מטאפיזית ללא השלכה מעשית, בעצם מבחינתי, היא כאילו לא קיימת. אז אם אנחנו נגיע לקצה המסקנות שמתבקשות מדברי רש"י, זה כך. מה אכפת לי שיש אלוהים, אם הוא לא יודע להוציא ממצרים? הוא. כשהוא יצא, כשהוא נגלה אלינו, הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך. בני ישראל מחכים בסבלנות, הוא אומר, נו, אז מה? ושהוא ממשיך. אשר הוצאתי לך ממצרים. אתה יודע להוציא ממצרים? אז אתה מעניין אותה. בוא נשמע לך לא. גם רש"י אומר את זה שחור על גבי לבן שם. כדאי היא, הוצאתי אתכם. לא, לא, רש"י לא אומר על מנת, רש"י אומר משהו אחר. רש"י אומר, כדאי היא, הוצאתי אתכם, שתקבלו גזירותיי. זאת אומרת, מה זה
משנה? זאת אומרת, גם
כן, אבל מה העניין בבראשית לפי רש"י? פוליטי. שאם אמרו מות העולם. כן, פוליטי. שאם אמרו ליסטים אתם, יהיה לנו מה לענות. זאת אומרת שלפי רש"י יש השלכות. מה עשיות? נכון, טוב, זה שאלה, צריך ללמוד את הרש"י הזה. זה צריך ללמוד את הרש"י הזה. פעם נתתי שיעור שלם רק על הרש"י הזה. בסדר, נכון. כן. עכשיו, מה שאתה שואל על אברהם אבינו, זו שאלה נפלאה. אנחנו נדון בה בעזרת השם הפעם הבאה, כבר השעה אחת. Is it?